הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום יום מיוחד. זה זכות ענקית שהיום יש לי אורח מכובד, מעבר לזה שהפכנו להיות כבר חברים, מדברים הרבה ובקשר מאוד עמוק, והוא עוזר לי המון, ועוזר ללקוחות שלי המון. יש כאן את אלי רבינוביץ', שהוא נציג של בנק הפועלים, והוא מנהל תחום חרדים בבנק הפועלים. ואני הזמנתי אותו במיוחד לדבר איתו על משכנתות ועל, לא על חרדים, לדבר באופן כללי, למרות שגם חרדים שומעים אותנו, אלי, כי אתה יודע את זה. הרי גם הרצית בקורס שאני מעביר בביזמקס, מקום אחרי. נפלא. הזמנתי אותו כדי לדבר איתו על נושא משכנתאות, על מימון, אבל לא מהנקודת מבט של היועץ משכנתאות, אלא שנשמע את זה פעם אחת מהעיניים של הבנק. והיתרון של אלי זה שבניגוד להרבה אנשים שאנחנו פוגשים, הוא נמצא על הקרקע, הוא מכיר את זה מבפנים ומלמטה, ובגלל זה גם קל לו לפתור לנו את העניינים ולקדם את העניינים, ולא סתם בחרו בו לתפקיד שלו. אז ברוך הבא, אלי רבינוביץ', זה זכות ענקית שאתה פה איתי, ואני אשמח אם באמת בכמה מילים תספר מאיפה אתה בא, על הבנק, על הכל, ומשם נתקדם, יש לנו הרבה על מה לדבר.
אוקיי, תודה רבה, צחי היקר. הזכות הוא שלי להגיע לפה איתך, לפודקאסט המכובד הזה. אז נעים להכיר, מי ששומע אותנו, אני אלי רבינוביץ, אני מנהל היום בבנק הפועלים את התחום של הפעילות של המגזר החרדי, אבל כמובן שאני מתעסק בעוד הרבה מאוד דברים נוספים. זה התחום העיקרי שאני מתעסק בו, בעצם העמקת פעילות של הבנק מול האוכלוסייה החרדית, שהיא אוכלוסייה שיש לה צרכים שונים ומגוונים מאוכלוסייה הכללית. אני נמצא 18 שנה במערכת הבנקאית, מתוכם 9.5 שנים בבנק הפועלים, לפני זה הייתי בבנק אחר. התחלתי את התהליך שלי בבנקאות בתחום הנדלן, בתחום המשכנתאות, ככה שאני יכול להגיד שבעצם מ-2002 אני מכיר טוב את השוק של הנדלן, והיינו בהרבה אירועים, ברוך השם, שראינו את כל האירועי הנדלן שקרו ב-18 שנים האחרונות, ואין ספק שזה משהו שהוא בפני עצמו גם מעניין מאוד כל מה שקרה בשנים האחרונות. כל אחד מאיתנו אולי שקנה דירה לפני 10-11 שנה, וגם אני, שאני קניתי דירה בביתר עילית, אני גר, קניתי דירה לפני 10 שנים בערך, עלתה לי הדירה 556,000 שקל, אני זוכר את המחיר. אם היינו כולנו רואים קצת את העתיד, ממש. היינו קונים כמה דירות כאלה היום כנראה, זה שילש את עצמו ואולי אפילו ריביע את עצמו, אבל בסדר, אנחנו אלה החיים והכל בסדר, ושמחים ברוך השם ממה שעשינו. אז אין ספק שתחום הנדלן זה תחום מעניין, ותחום שהוא, גם בתקופת הקורונה אנחנו רואים שאין עצירה בתחום הנדלן. אנשים לוקחים משכנתאות, אנשים קונים דירות, אנשים פועלים כמעט, אפשר להגיד, כמעט כרגיל בתקופה הזאת. כמובן, יש את הדברים הייחודיים לתקופה שאנחנו נמצאים בה.
נהדר, אני חושב שהתקופה היא מאוד מיוחדת, ואני חושב שאתה אמרת כאן גם משהו, אנחנו נמצאים בטוח בעשור האחרון, והמון שינויים, הבנק היה צריך להתאים את עצמו, אני יודע איך אנחנו צרכני הבנק, היינו צריכים להתאים את עצמנו, אני זוכר את השינוי הגדול שעשה סטנלי פישר, שהוא שינה בנובמבר 2012, את התנאים של המשכנתאות, שאי אפשר לקחת יותר EMI, ופתאום זה 50%, ופתאום אנחנו כולנו נחרדנו, ומה עושים? איך ניקח את ההון העצמי? הרי השענו את זה על דירות קיימות, אבל הבנקים הבינו שצריכים להתאים את עצמם, ובסופו של דבר אני חושב שאנשים צריכים להבין שזה, המערכת הבנקאית כבר לא מסתכלת על האנשים מלמעלה, אלא היום היא חוברת אליהם ורוצה ביחד, הרבה יותר
למצוא
ביחד.
למצוא פתרונות בעצם מה שאתה מסתכל.
זה כבר נגמר המערכת, אנחנו ואתם תצטרכו אותנו, אנחנו צריכים הדדי אחד את השני, ואני חושב שחלק מהתפקיד שלך זה בעצם נועד, במיוחד מול המגזר החרדי, שיש לו באמת את הצרכים ואת המשכורות המיוחדות שלהם או את ההכנסות, אבל בוא נתחיל, ואם דיברנו על התקופה המיוחדת הזאת.
דווקא מתחבר למה שבנק הפועלים אולי חרט על דגלו, יש את הפועלים איתכם בכל החלטה, היינו פעם, להיות ראשון זה מחייב, אז אנחנו כבר, זה כבר אומרים שזה כבר נמצא בתוך ה-DNA, אז עכשיו באמת לפעול ביחד עם הבן אדם, כי בסוף כולנו באותו, באותו מגרש, וצריך למצוא את הפתרונות הייחודיים.
זה ווין ווין, כן? בסוף נכון. זה המערכת. זאת אומרת, אנחנו הולכים לבנק, והבנק, אנחנו רוצים אחד את השני כמעט אותו דבר, כמובן לא בכל מחיר, כמו שאנחנו תכף נבין, בגלל שיש גם עקרונות, כמו שלי יש עקרונות, על הבנק יש עקרונות.
יש מדיניות, יש רגולציה, נכון, אבל אנחנו צריכים, ודאי שאנחנו צריכים למצוא את הפתרונות ללקוחות, ולכל אחד לתפות את החליפה שמתאימה לו, וזה תפקידנו, נכון מאוד.
עכשיו, אנחנו נמצאים, אתה יודע, ואני הולך דווקא מהסוף, לא ממה שתכננתי, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מיוחדת. אנחנו נמצאים בתקופה של הקורונה, אנשים עם עצירה, עם חלטים, עם אנשים עם עסקים שקצת נעצרו, לכולנו, כל אחד בתחומו. אפילו זה לא רק תפס אותנו העצמאים, זה גם תפס את השכירים.
נכון.
ויש את הנושא הזה של הקפאת משכנתאות. לי היה ביקורת על זה, אני כבר אומר לך, ואני מרשה לעצמי.
כן, בשמחה.
לי הייתה ביקורת, אני אפילו אמרתי אותה בוועדת הכלכלה של הכנסת, שבאו הבנקים ועצרו ונתנו לאנשים את היכולת, בהתחלה 3 חודשים, זה עלה לחצי שנה, אתה תספר לנו. הביקורת שלי הייתה שהבנקים בעצם הפכו את ההלוואות להלוואות בלון, שמתנפחות בתקופה הזאת, ולא העריכו את התקופות, ואני טענתי, וטענתי את זה גם בוועדת הכלכלה, אני הייתי שם בישיבה, שלדעתי הבנק היה צריך, הבנקים היו צריכים, או שהרגולציה הייתה צריכה לגרום לזה, שיעריכו את התקופות באותה תקופה שהקפיאו. ואז, הרי מה יקרה לנו? גם אני הקפאתי. שנצטרך לשלם, מעבר לזה שצברנו את הבלון פנימה, זה יצטמצם לנו על פחות זמן, ונצטרך לשלם יותר, וזה הפחד הגדול. אז באמת חשוב לי להבין, ואני חושב שזה חשוב שאנשים ישמעו, א', אם זה נכון להקפיא, מי צריך להקפיא, אם כן, ובאמת איך המערכת הבנקאית מסתכלת על זה, ובוא קצת תיתן לנו את הצד של הבנק בכל הנושא הזה.
אוקיי, אז מה שאתה אומר, זה באמת נכון, כי יכול להיות מצב שבאמת יחשבו אולי לעשות את זה בצורה קצת שונה, לדחות, בעצם בעינם שרוצה הקפאה של 3 חודשים, יש לו משכנתה שמסתיימת בעוד 20 שנה, אז תן לו 20 שנה ועוד 3 חודשים, ואז בעצם אתה משאיר אותו באותו החזר חודשי.
לא, גם אם זה יעלה טיפה, הרי זה לא יעזור,
פחות מכביד.
אי אפשר לעצור את הריבית ואת זה,
נכון.
אבל לפחות זה יתפרס לו על תקופה, זה לא יהיה לו עצם בגרון.
זה לא יכביד לו אחרי ההקפאה, זה נכון. אבל ממה שאני הבנתי, ואני לא בדקתי את זה, לא חקרתי את זה לעומק, אבל מה שאני הבנתי, שיש פה בעיה שהיא בעיה משפטית חוזית. כי בעצם, כשלקוח מגיע לקחת משכנתה בבנק, הוא חתם על הסכם הלוואה, שבהסכם הלוואה מופיע תקופת המשכנתה, 20 שנה, 240 חודשים. עכשיו, זה ההסכם, יודעים מתי סיום ההלוואה. עכשיו, ברגע שהוא מגיע לבצע את ההקפאה, אין לבנק את הכוח, אין לו את היכולת, בצורה חוזית משפטית, לעשות הערכה של ההלוואה.
Okay.
לעומת זאת, אני יכול להגיד לך שבהלוואות צרכניות שאנשים לוקחים בעובר ושב, אז כן, יש שם את האפשרות לבקש, בעצם להאריך את התקופה של ההלוואה, במקום הלוואה ל5 שנים, ל60 חודשים, יהיה לך 63 חודשים, הלוואה תסתיים בעוד 3 חודשים,
אתה רוצה להגיד שבעצם גם נתנו את ההקפאה הזאת, למרות שלא צעקו את זה, גם בהלוואות מסחריות רגילות.
בוודאי, נתנו את זה לכולם.
לא כולם
כדי,
יודעים את זה.
אז חשוב
שידעו. אז הנה מסר.
נכון, יש את זה, נתנו את האפשרות של ההקפאה של ההלוואות, גם במשכנתאות, וגם באשראי צרכני, גם בהלוואות עסקיות, בכל אשראי, מכל סוג שלו, נתנו אפשרות להקפיא. אם זה דבר שהוא נכון לעשות אותו, זה באמת התלבטות, כי בסופו של דבר, בתחילת הדרך, היה אטרף על הדבר הזה, אנשים התקשרו בהמוניהם, אנחנו בבנק.
היה חוסר ודאות.
נכון, נכון, אין ספק, האי ודאות זה מה שקרה, זה מה שגורם לכל המצב. אני יכול להגיד לך שאנחנו בבנק, יש לנו מוקד טלפוני ענק, המוקד לא עמד בעומסים שיש, לקחו אנשים, וגם אני בעצמי הייתי בצוות, כי היינו, זה היה הדבר שרצינו לטפל, הייתי בצוות שפשוט קיבלנו רשימות של אנשים שפונים אלינו, הרמנו טלפונים, כדי לנסות להרגיע אותם, כי באמת, כמו שאתה אומר, היה החוסר ודאות, זה הדבר שבאמת הכי, כמעט הכי גרוע לכל בן אדם. אז היה כמות ענקית של הקפאות, אנשים ביקשו, תקפיאו.
סדר גודל של כמה אנשים הקפיאו את המשכנתאות, באחוזים, לא במספרים.
לא יכול להגיד לך בדיוק כמה, לדעתי זה, אם אני חושב שזה היה אלפי משכנתאות, לפחות בתוך בנק הפועלים, אבל שוב, בכולם הקפיאו, בכל הבנקים, כולם היה הקפאות, כי אף אחד לא יודע מה הולך לקרות. באמת, היינו בחוסר ודאות, גם עכשיו אנחנו די בחוסר ודאות, אבל היום אנחנו כבר חיים עם הקורונה. אז זה קצת שונה, ואני יכול להגיד לך שהאנשים, אחרי שעשו את ההקפאה, בהתחלה עשו 3 חודשים, ואז בעצם הם ראו שרגע, הנה, ממשיכים לעבוד, חוזרים חזרה לעבודה, התקשו לבקש לחזור חזרה, אל תקפיאו לי, תשחררו, תשימו את החזרה כמו שצריך. אחר כך בנק ישראל נתן אפשרות לעשות הקפאה ל6 חודשים, ועכשיו זה בעצם עד סוף השנה אפשר לעשות הקפאות עד 31 לדצמבר, אפשר להקפיא. אבל אתה רואה שפחות ופחות אנשים מקפיאים, כי בסוף זה עולה לנו כסף, כן? זה לא מתנות חינם. הריבית ממשיך להיצבר. דוגמה, אני אתן לכם סתם דוגמה לבן אדם. משכנתה של 1,000,000 שקל, נניח ב-3% ריבית, בסדר? לא ממוצע של ריבית של 3%. ל-25 שנה. עכשיו, היום בעצם לקוח כזה משלם 4,740 שקל לחודש, ההחזר חודשי שלו, למשך כל השנים. ברגע שהוא מגיע להקפיא את המשכנתה, 3 חודשים, נניח שהוא עושה הקפאה של 3 חודשים, אנחנו בעצם נשאר לו עוד לשלם 297 חודשים, כן, על 1,000,000 שקל נשאר 297 חודשים במקום 300, כי הרי 3 חודשים הוא לא שילם. אז ההחזר חודשי, אם דיברנו מקודם על 4,740, הוא עולה לו ל-4,810. מדובר ב-70 שקל פער שמתווסף לו למשך כל החודשים שלאחר מכן, למשך כל ה-297 חודשים, מדובר ב-6,000 שקל בסך הכל, אוקיי? 1,000,000 שקל ל-25 שנה, 6,000 שקל התשלום שעולה התענוג הזה כביכול, התענוג של ההקפאה. אז כל בן אדם צריך באמת לבדוק את עצמו, האם זה משהו שהוא צריך אותו, זה משהו שיעזור לו. אם זה משהו שהוא צריך אותו והוא יעזור לו, לעשות את זה. כי בסוף אנחנו גם צריכים שקט נפשי.
ברור.
ולפעמים השקט נפשי הזה עולה כסף, וזה בסדר, זה אין מה לעשות, זה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מסוימת, אז שיבצע את ההקפה. אבל לדעת שזה עולה כסף, ולבדוק לפני זה אם באמת אנחנו צריכים את זה. לא לעשות את זה בגלל שהנה עכשיו אני הולך להרוויח חודש, חודשיים, לא יהיה לי משכנתה, בסוף זה חוזר, אנחנו צריכים לשלם את המשכנתה.
כן. אני אחד הדברים, אנשים שלא מודעים לזה, אתה יודע, גם אני יודע, אני לוקח את זה רגע למקום אחר, מלמדים אנשים, או שאנשים יש להם בראש, יש את הגרייס ואת אותה בלון, או גרייס חלקי, אתה יודע, בכל בנק קוראים לזה משהו אחר, ואחת ההמלצות לאנשים זה לקחת משכנתה ולקחת גרייס או בלון בהתחלה, שהבנקים לא אוהבים את זה, אני חושב שאתה תגיד את זה, שהבנקים אוהבים להקטין חשיפה, ואנשים לא מודעים, ואני חושב שזה גם מה שיקרה כאן, שאנשים, אם הם לקחו בלון, וזה בעצם מה שקורה פה במשכנתה, רק זה לשנתיים, אנשים שלא תכננו את זה אולי בגלל שהם רוצים אקזיט או משהו, ואחר כך יצטרכו לשלם את זה, הם לא מבינים שהם צוברים בבלון, הם צוברים וצוברים וצוברים, וההחזר שלהם אחר כך מצטמצם לפחות שנים. ואז פתאום יש להם נטל, ולא כולם לוקחים את זה בחשבון. לא כל אחד שמקבל מכם את ההחזרים אחר כך, הוא מקבל את הטבלה, הוא קורא ומבין את הסכומים. אנשים חושבים, באמת, הם עושים חישוב לפי סכום היום, ופתאום זה מצטבר להם בשנתיים של בלון, שזה הקרן גדלה והכל מצטבר. השאלה אם זה לא יוביל אנשים, אלי, לקטע של בסוף הקורונה, לעשות מחזורים, בגלל שאנשים יצטרכו לפרוס את זה לתקופות. האם הבנק לא חושב אולי להציע לאנשים, אתה לא חייב לדעת את זה, כן? יכול להיות שזה משהו שיקרה אחר כך, שבמקום שזה יהיה גל של מחזורים, בגלל שאנשים באמת יהיה להם קשה, לבוא כבר מראש ולהגיד להם, אוקיי, לקחתם חצי שנה, תאריכו בחצי שנה, ונשחרר את הפלונטר הזה, או שזה יהיו חייבים לבוא אנשים ולעשות את זה.
תראה, יש פה כמה נקודות. בוא נדבר שנייה אחת על הגרייס, כן? הגרייס, מה שקוראים לזה גרייס חלקי, מה שנקרא, שבעצם לקוח קנה דירה. יש את זה היום הרבה בגלל מחיר למשתכן. שאנשים בעצם גרים בסחירות, זוגות צעירים גרים בסחירות, זכו במחיר למשתכן, הם שמחים ורוצים באמת להיכנס לעסקה הזאת. והמשכנתאות במחיר למשתכן, כמו שאתה יודע, אפשר לקבל שם אחוזי אימון גבוהים. אפשר להגיע ל-90% ממחיר החוזה.
לפעמים זה אסון.
אסון, נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
אני דרך אגב, מאלה שאומרים שסטנלי פישר, שביטל את ה-90%, יכולים לסנוע אותי עכשיו אנשים, עשה טובה לאנשים.
אני חושב שאתה צודק מה שאתה אומר, כי בעצם הוא באיזשהו מקום מימיד אותם בתוך איזשהו מסגרת, זה מה שיש לכם, בואו תנסו להתמודד עם הדבר הזה, ובסך הכל התמודדו עם זה, מאז שזה קרה, ועד שיצא, אני מסכים איתך, כי לפעמים אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. כי לפעמים גם שמענם מגיע ורוצה לקחת משכנתה, והבנק אומר לו לא, לא תמיד הלא הזה זה, 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 זה בגלל שלא יודע מה קרה. הלא הזה יכול להציל את הבן אדם לפעמים. כי אנחנו באמת, אנחנו, הטיפוס הישראלים, אנחנו מאוד רוצים את, את הארבע קירות שלנו, אנחנו רוצים דירות.
מה שאומרים החברים.
כן, אנחנו...
אני דרך אגב, אני מסביר את זה בקורסים שלי, שאני אומר לבן אדם, כמו שאני עושה גם בייעוצים שלי, שאני בודק עם האנשים מה היכולות שלהם, אני לא יועץ משכנתאות. אני אומר להם, חבר'ה, זה שהבנק אומר לכם עד 40% או 30% לפעמים, זה בעצם היכולת שלכם. כל היתר אתם צריכים לשלם לחיתולים והכל. בעצם הבנק חושב עליכם, הוא חושב על אורך החיים שלכם, וגם חושב מה יקרה אם יהיה לכם שינוי בחיים.
ודאי, והזוגות הצעירים שמגיעים לבנק לקנות דירות שזכו במחיר למשתכן, הרבה מהם נמצאים בתחילת הדרך שלהם. לפעמים אולי יש להם ילד אחד או שתיים, או אפילו בלי ילדים. ומשכנתא אנחנו לוקחים ל-25, גם ל-30 שנה. 30 שנה קדימה, הוצאות בטוח גדלות. אין ספק, כולנו יודעים שברוך השם גדלים, המשפחה גדלה וההוצאות גדלות. ולא בטוח שההכנסות תמיד גדלות באותו אופן שההוצאות גדלות.
ויש גם דברים מאמורות בחיים.
נכון, פתאום, יש תמיד את הבלטמים.
אישה שיולדת לפעמים לא יכולה לחזור לעבודה, פיתורים, הנה.
אנחנו, קורונה.
הקורונה לימדה אותנו פרק. אנחנו ישבנו, והפיתורים במיליון אנשים יצאו לחלטים ולדברים. אנחנו עצמיים התיישבנו בבית ועשינו זונים.
נכון, לכן אנחנו צריכים באמת להסתכל על מה שאנחנו יכולים ולא מה שאנחנו רק חולמים. כן, כולנו רוצים בית עם גינה וכולי, אבל בסוף זה מה שאנחנו יכולים. וכן, הבנק שעושה את הבדיקות שלו, הוא בודק את היכולת שלנו, ואנחנו, באמת, גם אם אומרים לך לא, כך אוויר, לפעמים הלא הזה, זה לא עכשיו. תעשה את זה בעוד שנה, בעוד שנתיים בעזרת השם.
אולי הנתונים השתנו.
נכון, אז באמת, הגרייס שאתה אמרת, הגרייס חלקי, במחיר למשתכן אנחנו רואים את זה הרבה. כי בעצם הם גרים, הזוגות בסחירות, ולוקחים משכנתה, הם צריכים להתחיל לשלם לפי הלוח תשלומים.
בדיור למשתכן שלשמחתי נגמר, אתה יודע שאני מדבר הרבה נגדו, שהוא החריב את שוק הנדלן בישראל, אבל שם הסדרי תשלומים הם הרבה יותר קצרים, ואתה משלם יותר חלקים מהדירה, לא לפי קרבות מחר רגילה, ושם זה בעיה רצינית מאוד.
אז המשכנתא, לפי מה שאתה אומר, המשכנתא שהם צריכים זה בפעימות גדולות יותר, ואז ההחזר חודשי שלהם הוא גם סחירות וגם החזר חודשי, אז משתמשים שם בגרייסים, וזה גרייס, לדעתי, זה דחיית קץ, כן? כי מה אתה עושה פה? אתה הרי, יש לך משכנתה, אתה פשוט דוחה קצת את התשלום החודשי, אבל שוב פעם, זה תלוי ביכולות שלנו. אני דווקא מתחבר למה שאתה אומר על הנושא של המימונים הגבוהים, של ה-90% מימון, זה מפחיד. זה מפחיד, כי אנחנו בחוסר ודאות ו...
זה מאפשר לנו לקנות מעבר לגודל שלנו, זה כמו, דרך אגב, להבדיל, לא להבדיל, אבל באותו מתכונת, כן? זה אנשים שהיום, בזכות כל המימונים של הרכבים, קונים רכבים מעבר לצרכים שלהם, מעבר ליכולות שלהם. אתה מתעניין היום ברכב, מציעים לך ישר רכבים חדשים, שבאנשים כן. לא מסוגלים לשלם את הרכבים הישנים. אז ואתה, איפה אתה רואה את זה? עכשיו בקורונה, אתה רואה את המגרשים מתמלאים. אז זה אותו דבר, תקנה את מה שאתה יכול.
אז אנחנו יש לנו היום פרק שלא רק של נדל"ן, אנחנו יש לנו גם פרק של חינוך פיננסי פה. שזה גם חשוב, כי אנשים, בואו...
תמיד אנחנו בחינוך פיננסי.
זה דבר חשוב.
אני מזכיר לך שאתה מנהל תחום חרדי, לא רק במשכנתאות.
נכון מאוד.
ואני חושב, עוד פעם, מי ששומע אותי, אלי, זה אנשים שרוצים לבנות את החיים נכון. זה שאני בחרתי בנדלן, וזה שאני מוביל את זה, אבל זה שאנחנו נותנים גם את החינוך הכללי, הרווחנו.
גם אתה, כשאתה מוכר למישהו משהו, ושאתה יושב עם מישהו, ושאתה מייעץ לו, אתה נותן את העצה הנכונה שלו, ואתה גם אומר לאנשים לפעמים, חברים, בואו תחכו, זה לא הזמן, תרדו במה שאתם רוצים, תקנו משהו אחר. זה הדבר, נכון? זה אנחנו הולכים עם ה...
לפעמים לא אוהבים אותי על זה. גם אותי, שאני אומר לבן אדם שהוא לא יכול לקנות וילה,
כמו הבנק.
אנשים לא אוהבים אותי, בגלל שהם רצו שאני נביא זעם, אפרופו השפה החרדית.
שאתה...
אני אבל נביא אמת. אני אומר מה ש... חסר, אני הלוואי והייתי נביא.
איש אמת.
אבל אני אומר, אני איש אמת, אני אומר מה שבאמת נכון לבן אדם.
אני מתחבר לזה לגמרי.
מצוין, אז תקשיב, אם כבר עזבנו התקדמנו מהקורונה, וכבר התחלנו להיכנס לתחום המשכנתאות, אני רוצה להיכנס לתחום ש... אני קופץ, אני, בגלל שאתה יודע,
איתך, זה.
אני רוצה, יש תחומים, אתה יודע, אני ידוע במלחמה שלי נגד פיצולי הדירות, אני חס וחלילה לא נלחם, אני לא איש חוק, אבל אני מאלה שאומרים לאנשים, לכו תקנו ותזכירו את זה כמו שזה, ואל תפצלו ואל תיכנסו לכל מיני הרפתקאות, בגלל שההרפתקאות האלה, אתם לא, הרי, גם אם אין אכיפה באותו סביבה, מספיק שיש על שנה. ושיש על שנה, יש צורך, זאת אומרת, העירייה נקודתית, גם אם היא עירייה שלא מקפידה על אזור, היא חייבת לטפל בזה, בגלל שזה טיפול משפטי, וגם אם מישהו הגיע לנסות לתבוע פינוי, הרי השופט לא ידע שזה דירה מפוצלת, אבל אם הדייר יגיד שזה מפוצל, השופט יודיע לעירייה, ואנשים בכל זאת מתעקשים ועושים את זה, ובמיוחד, דרך אגב, הרבה מאוד מהחרדים.
נכון מאוד.
והשאלה מעניין אותי, אני רואה את זה מהצד השאלה, איך הבנק מסתכל על אנשים שהולכים לפיצולי דירות? איך הבנק מתמודד עם זה במשכנתאות? אני יודע שיש גם בעיות עם השמיים, השאלה, ואני מתייחס על בנקאות בכלל, אם אתה יכול להגיד, ועל בנק הפועלים בפרט.
אז בוא נדבר על פיצולים. בפיצולים יש פה שתי סוגים של פיצולים. יש אנשים שיש להם בתים פרטיים צמודי קרקע, חצי מידור או דום או וילה, דברים מהסוג הזה, ויש להם בקומת המרתף, יש להם יחידת דיור, שזה מאוד מקובל וזה קיים בהרבה מאוד מקומות. אין כמעט, אני חושב, בתים פרטיים מהסוג הזה שאנשים בקומת המרתף לא עושים איזשהו יחידת דיור. אני יכול להגיד לך שגם בנק הפועלים, בבתים פרטיים צמודי קרקע, אנחנו מאשרים משכנתאות, גם אם יש פיצול, אם יש יחידת דיור בקומת המרתף.
אם היחידת דיור הזאת היא מופיעה בהיתר.
הכל צריך להיות בנוי לפי היתר, אבל
היחידה, הרבה יחידות דיור,
היחידה, אבל אין עליה היתר ליחידה. יש
כן,
עליה...
אבל יש יחידות דיור שהן חפירות שעשו
לא.
בתוך זה.
לא,
אני רוצה להדגיש את זה, בגלל
שאני יודע מאוד,
שזה קיים.
זה חשוב מאוד, אז אנחנו לא מדברים על חפירות שהן לא, ללא היתר. אנחנו מדברים
זה
על...
בתוך המעטפת של המבנה,
בדיוק,
אפילו אז... כבייסמנט.
בדיוק, אז כבר אותו בייסמנט, אז אנחנו כן נותנים משכנתאות לנכסים מהסוג הזה. אין עם זה שום בעיה. הבעייתיות מתחילה בבנייה רוויה. שמה יש, באמת, אנחנו בנק הפועלים, לא נותן משכנתאות לדירות מפוצלות. זה באמת לפעמים גורם לנו בעיה עם לקוחות מהמגזר החרדי. אני בתור אחד שגר בביתר עילית, שהיא עיר חרדית, אז אצלנו אומרים שיש ביתר עילית וביתר תחתית. ככה זה עובד שם, אנשים
יש
באמת...
יש גם ירושלים, עילית, ירושלים
כן,
תחתית.
בכל מקום כנראה שיש את זה.
העיר של החניונים.
האמת שגם אני חושב שבתל אביב, הרבה מאוד אנשים מחפשים נכסים שיוכלו לפצל אותם. זה דבר שהוא קיים, כן? זה דבר שצריכים לדעת אותו. בנק הפועלים בבנייה רוויה, אנחנו לא נותנים משכנתאות לנכסים שיש בהם פיצול. בכלל לא, שום דבר. יש פה, כאילו, יש פה בעיה, כמו שאתה אמרת, של בעיה משפטית מול העירייה. עכשיו, ברגע שבנק, למה אנחנו לא נותנים? כאילו, לא תגיד, תתנו, ויהיה משהו, למה אנחנו לא נותנים? ברגע שלקוח מגיע לבנק, לא משנה בנק הפועלים, כן, מגיע אלינו לבנק, לקח משכנתה על הדירה שלו, באיזשהו מקום יש לו איזשהו חותמת כשרות על הבדיקות של הדירה, כן, הרי שולחים שמאי, הוא בדק את הדירה, ואתה אומר לעצמך, הנה רגע, הבנק בדק את הדירה שלי, שלח שמאי, ולמרות זאת הוא מוכן לתת לי משכנתה. עכשיו, אם הדירה היא, יש לה פיצול, והפיצול נוגד לה יותר, כן, אפילו שכמו שאמרנו שהמעטפת לא קרה כלום, וזה הכל עם יותר, אבל הפיצול עצמו הוא נוגד לה יותר.
פיצול לפי חוק דורש היתר.
נכון.
או חיבור של שתי דירות, או פיצול של שתי דירות, ויש על זה, בדיוק לימדתי את זה שבוע שעבר, יש לזה שישה מבחנים של בתי משפט, עצמאות, כל מיני כאלה, שבדרך כלל זה הבסיס זה המטבח, זה היתר חד משמעי.
אז ודאי, אז בגלל זה, זה זאת הסיבה שאנחנו לא במשחק במקומות האלה. אנחנו גם מודיעים את זה מראש, אנחנו לא לקוח שמגיע, אנחנו בליבון צרכים שעושים איתו, אנחנו בודקים מה הוא רוכש, הבנקאים בסניפים כבר יודעים לזאת. אני יכול להגיד לך שמתקשר ללקוח שהוא קונה דירה בביתר עילית או במודיעין עילית, אני שואל אותו, אחת השאלות הראשונות, אני אומר לו, זה דירה מפוצלת, אני לפי המחיר, אני מרגיש אם זה מפוצל או לא. בסדר, אתה יודע, אנשים, זה יפה שאנשים חושבים בגדול. וקונים דירה שהם יודעים, הנה אני קונה נגיד דירה של 5 חדרים, אבל בשלושה חדרים אני אגור, ושניים אני אזכיר, ויהיה לי קל לשנן את המשכנתא, זה מצוין וזה יפה וזה חשיבה נכונה, אבל מבחינת בנק, זה משהו שהוא בעייתי, וכמו שאתה אמרת, גם יכול להיות ביום בעיר אחד, אמנם עכשיו נגיד שיש ערים מסוימות שאין עליהם אכיפה, אבל אם תגיע חס וחלילה על שנה, או שביום בעיר אחד משהו ישתנה פה במדינה, כן? בסוף כל הערים, לא משנה אם הם חרדיות או לא.
זה מה שקרה בפתח תקווה.
בבאר שבע אני זוכר שגם היה שם פיצולים.
פתח תקווה הייתה עכשיו התקפה.
וואו. ובסוף זה נזקים לאנשים, בסוף הבן אדם צריך לבוא, להתאים את הדירה חזרה למה שהיה במקור, ואז הוא צריך לבוא לקחת משכנתה או לא משכנתה, ויכול להיות שכל ההשקעה שלו שהוא השקיע וחלם את החלומות, הכל יורד לדמיון, לתמיון ברגע אחד שבאמת שלה לשנה. אז צריכים להיות קשובים.
אני הרי, יש המון, יש לי גם פודקאסט על זה, ויש לי גם, אני מדבר על זה המון, והמון סרטונים נגד פיצול הדירות, ועוד פעם, אני לא בגלל שהייתי בעבר איש ביטחון או משהו, אני חושב שבן אדם צריך לישון בשקט ולעשות משהו נכון, אבל יש כאן איזה משהו, בגלל שגם שומעים אותנו חרדים, אני כן ארצה להתייחס לזה. נוצר עכשיו איזה, נוצרה איזה תופעה, שהיא גם סוג של פיצול, שקוראים לטאבו משותף. עוד פעם, מי שעכשיו שומע אותנו, והוא מהציבור הכללי או חילוני, הוא לא מבין על מה אנחנו מדברים.
הכי קטע שזה בכלל בדירות שלא רשומות בטאבו, אין שם, אין... קח את ביתר אלית, שאומרים טאבו משותף, אין טאבו בביתר אלית.
כן, אבל בבני ברק יש.
נכון.
בבני ברק יש.
טאבו משותף, כן.
החרדים המציאו.
נכון.
החרדים המציאו את הדבר, ואני אסביר, טאבו משותף, זה בעצם קונים את אותה דירה, קונים שני זוגות, או קונים שני בעלים, וחותכים את זה, חותכים את זה באמצע, שבאופן עקרוני...
או שאחד משתמש בגג ואחד למטה.
כן, כן, אבל הם חותכים, עושים קו, כאשר באופן עקרוני, זה סוג של מושה, שתף אנחנו גם עוברים מזה למושה.
נכון.
אז זה משלף גם את הפיצול וגם את המושה. באופן עקרוני במושה, ומושה זה גם מצב שבעל ואישה, בעלים של דירה, אין מצב שהאישה חותכת את הבית באמצע ואומרת, צד ימין שלך, צד שמאל שלי. היא יכולה לעשות את זה בלי שיהיה אישה, אבל אין דבר כזה בלי שבכל נקודה בדירה הם שותפים חצי-חצי. אבל נוצר כאן איזה משהו, איזו תופעה חדשה, שהיא גם... כאילו משהו של מושה וגם משהו של פיצול, שקוראים לו טאבו משותף. השאלה, איך מתייחסים לזה בבנק ואם נותנים לזה מימון?
תראה, בעיקרון הטאבו המשותף, כשמגיע בן אדם לקחת, מגיעים שני זוגות בעצם, ארבעה אנשים מגיעים לקנות, לקחת משכנתה על דירה, אז אם הם מגיעים לקחת את זה כשהדירה בתהליכי בנייה, בתחילת הדרך ככה, מגיעים דירה חדשה, אז אתה לא יכול לדעת שזה מה שהולך להיות בעתיד. יכול להיות שוב פעם, זה נכון, זה...
אני עושה פרצוף, כן, לראות הם לא רואים, נכנסים שני זוגות, שני זוגות.
נכון, זה לא משהו שהוא טריוויאלי, זה לא משהו
שהוא קובע. אם אני אבוא עכשיו עם אחי לקנות דירה, זה אני ואחי, לא, אבל זה אני ואחי, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה אחי ואני, סליחה, זה יכולים להגיד, אוקיי, קנו ביחד, עשו השקעה. אבל שבאים שני זוגות...
אז אני אגיד לך, אני שמעתי את הסיפורים של אותם זוגות, כי בסוף הסניף, הבנקאי בסניף שואל, ולא תמיד הבנקאי בסניף מכיר שזה אוכלוסייה חרדית, שככה שכרגע זה מה שקורה אצלם. הם ברובם בנקאים לא חרדים. אז הם שואלים מה הסיפור, אז הם מתחילים להגיד, אנחנו החלטנו לקנות דירה להשקעה ביחד, בביתר עילית, יש לנו או בכל מקום אחר, עם הון עצמי, שבעצם אנחנו צריכים הרבה הון עצמי, כי מחירי הדירות גבוהים, ואז לקחנו שניים, הבאנו שותפים. זה בעייתי, אין ספק. האנשים האלה לא מבינים גם שהם הולכים להתחתן עכשיו עד ביד גואל, כי... לא נראה לי שאי פעם מישהו יעשה שם תיקון של בית משותף ויעשה להם את הפיצול שני תתי חלקות או יותר בנייה לשני יחידות, לא נראה לי שזה יקרה.
גם נגמרו הימים שהיו עד לפני 15 שנה בערך, שהיית עושה תיק בית משותף בלי להתייחס לאישור עירייה. היום אם זה לא תואם להיתר,
אז אף אחד לא...
אף אחד לא יעשה את זה.
עכשיו, אם נניח שאחד מהזוגות האלה עכשיו רוצה לצאת, רוצה למכור, הוא החליט שהוא היום רוצה לבוא למקום אחר. איך הם יעשו את זה? מה?
בייחוד מול המשכנתה.
כן, יש לך משכנתה על הדירה, יש לך באישור זכויות, כאילו מי ייכנס עכשיו לפה? זה באיזשהו מקום? זה להכניס חושברי למיטה חולה. אני לא יודע איך אנשים... זה נוצר, לדעתי, ממצוקה של מחירי הדיור.
לא רק מחירי דיור גם, של תמיות הדיור.
והעון, מספיק דיור. והעון העצמי הנמוך. אם המחירי הדיור כל כך גבוהים, אז אתה, אין לך הרבה עון עצמי, אז ממילא בואו נחפש מתחת ל... מה שאפשר, איך אפשר כן לקנות את הדירה. אבל אני מסכים לגמרי, ואני חושב שזה משהו ש... אני לא הייתי נכנס לזה באופן אישי לדברים האלה, כי בסוף אני באמת רוצה לישון רגוע. אני לא, אני קונה דירה, אני מתחתן עם אשתי, אני לא מתחתן עכשיו עם עוד, עם עוד שני אנשים שאני לא יודע מה יקרה איתם בהמשך הדרך.
יש כאן גם את הבעיה שאני גם רוצה שתתייחס אליה. הרי גם שאני עכשיו קונה בשותפות, אתה ואני נקנה עכשיו דירה ביחד, בשותפות. אנחנו שנינו לוקחים משכנתה, אנחנו כל אחד הרי מאיתנו אישות משפטית נפרדת.
נכון.
עכשיו, למעשה אנחנו הופכים להיות ערבים זה לזה, בגלל שאנחנו קונים את אותה דירה ואנחנו משעבדים את כל הדירה ביחד.
נכון מאוד.
אבל לבנק יש פה בעיה, בגלל שבעצם יש לו שתי התמודדויות. א', האם הוא רואה את זה כאותה רמת סיכון, כמו שבן אדם לבד בא לקנות? שתיים, זה בעצם מדבר על הדבר השני, שמה קורה אם עכשיו הבנק צריך להתמודד עם אחד מהשותפים. איך הבנק מסתכל על קנייה, אני מטיף גם עוד משהו, שבאים אליי אפילו הורים וילדים, אפילו חברים, שרוצים לקנות ביחד דירה, אתמול אמרתי את זה. אתמול ישבתי מול חבר שהם קבוצה של קבעים שרוצים לקנות דירה ביחד, ואמרתי בשום אופן לא.
היום אנחנו חברים, אחר בוקר אנחנו לא חברים.
היה לי מקרה כזה, היה לי מקרה כזה, שאני מנעתי משני חברים, מה זה חברים? זה היה מצב שאם היית אומר כללה למישהו, השני היה רוצח אותך. ואמרתי להם, אתם לא תקנו ביחד, וקנינו שתי דירות באותו בניין, וסידרנו אותם אותו דבר, והיום הם לא מדברים. איבה כזאת שאתה פשוט לא מבין. אז אני אומר, איך הבנק אבל מתייחס לזה, ששניים באים לקנות יחד את אותה דירה, ובטח שזה עונה גם על הבית, על הטאבו המשותף.
אז האמת שאתה שואל פה שאלה שאפילו אני התעסקתי איתה ממש בימים האחרונים. אני לפני שנתיים בערך פנו אליי שני חבר'ה רווקים, צעירים, שעובדים לפרנסתם בצורה מסודרת, והם אמרו, החליטו שהם רוצים באמת להתקדם איכשהו, לקנות נכס. קנו דירה חדשה מקבלן, באו לבנק, קיבלו משכנתה, כי זה מובן, אתה יודע, שני חבר'ה צעירים רוצים לקנות דירה, סבבה, קיבלו משכנתה, הכל בסדר. לאחר שנתיים, הדירה המוזכרת, הם הזכירו אותה, שניהם התחתנו, כל אחד הקים, הולך להקים את ביתו, ונוצר מצב שהם רוצים להיפרד, לפרק את השותפות שלהם. ואני הייתי מעורב קצת בעניין, כי את המשכנתה לקחו אצלנו, אז הם לא ידעו איך לעשות את זה, מה לעשות, אבל זה באמת היה מצב לא רק כך נעים, כי לכל אחד בעצם יש לו את הזכות לקנות את החלק של השני, ואתה נכנס פה לאיזשהו קונפליקט.
רובם לא עושים הסכם שותפים.
כנראה שאף אחד באמת, אף אחד לא עושה את ההסכם הזה, כמו שאתה אומר. אז באמת הוא בסוף אחד מהם, שניהם דיברו איתי בנפרד, וגם אני הייתי צריך פה לגלות רגישות, להיות פה באיזשהו מקום אובייקטיבי, לא לתת לאף, כאילו, לבחון כל אחד לגופו. דיברתי עם שניהם, כל אחד בנפרד, אמרתי להם, בדקתי את ההכנסות שלהם, בדקתי אם זה, אם יכולים, אחד מהם יכול לקנות את השני, בסוף ראו שניהם שמי מהם יכול לקנות, אחד קנה את חלקו של השני, אבל אני יכול להגיד לך שהפרוצדורה הבנקאית, כדי להיפרד, היא לא פשוטה. צריך כמובן חוזה, צריך דיווח לרשויות המס על העסקה, אנחנו לא, זה שיש פה עסקה בין שניכם, שקניתם דירה, אתם צריכים גם להיפרד, דיווחתם על הדירה, כשקניתם אותה, אתם צריכים גם לדווח כשאתם נפרדים, הוא מטופל, הוא יטופל, זה יסודר, אבל הפרוצדורה...
זה מקרה שהם נפרדים בטוב, יש מקרים כמו גירושים, אלוהים ישמור.
כל דבר, זה מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, אנחנו באמת צריכים כל דבר לחשוב, הרי הבנק, שמגיעים אליו לקחת משכנתה, מה הוא אומר? הוא תמיד חושב על הכי גרוע מה שיקרה. מה יקרה אם אני צריך לממש את הנכס הזה? מה יקרה אם הוא יפסיק לעבוד? מה יקרה אם ריבית הפריים תעלה? אז אין מה לעשות, זה ההסתכלות שלנו, שכל אחד מאיתנו צריך להסתכל. צריך להסתכל מה יקרה אם אנחנו נריב עם השותף, כמו שאתה סיפרת, עם אותם חברים בלב ובנפש, שהם היום לצערנו אויבים.
זוגות של נשואים, שאהבה והכל נפרדים, אז זה לא...
החיים הם דינמיים, וצריכים באמת לקחת את הדברים האלה בחשבון, ולהיכנס, אם נכנסים לעסקה כזאת, אולי זה כמו שאמרת, לעשות אולי הסכם שותפות, אולי באמת להגן.
לא אולי.
בטוח לעשות הסכם שותפות.
לעשות הסכם שותפים. אני למדתי על הבשר.
לפעמים חושבים שזה חוסך להם כמה שקלים, אבל מה שקורה אחר כך, זה הרבה יותר גרוע מהחיסכון.
אלי, אני למדתי על הבשר, הרי אתה יודע, כל מה שאני יודע, אני שאל אותי מישהו לפני שבוע, ואני אעשה לו השבוע בעזרת השם ייעוץ, שאל אותי מה למדתי. אמרתי לו, אני מזקני השבט, אני למדתי מהחיים. זה שלמדתי מדעי החברה, זה שלמדתי כל מיני קורסים ושוק ההון ודברים, אבל כל מה שאני יודע היום, זה אני זקן השבט, אני אומנם צעיר, 61.
התגלחת על החיים.
ואתה יודע, אחד הדברים שלמדתי, שהיה לי שותפות עם מישהו באיזה נכס, ואנחנו רצינו למכור, וזה התחיל ויכוח, ובסוף מכרנו את זה, למרות שאני רציתי לקנות אותו. אני למדתי, ואם אתה עושה שותפות, תעשה הסכם שותפים.
כל מסודר.
הרי כתובה. כתובה, שאנחנו נתנו אותה לחמות שלנו, נכון, היא מקבלת את הכתובה. הכתובה זה משהו נחמד לחתונה, אבל מתי מוציאים אותה? מוציאים אותה ביום הרע.
חלילה בגירושים, כן.
אז אותו דבר, תעשו כתובה, להבדיל,
נכון.
ושביום רע, הכל ייגמר יותר טוב. ולא יהיה מלחמות, למרות שגם שם יש מלחמה, בוא נצמצם אותם.
נכון, 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 נמנע. אמרת שחנות, החיים נמדו אותך, החיים זה בית ספר, והשכר לימוד של הבית ספר הוא לפעמים יקר, אנחנו צריכים לנרות שאנחנו נשלם שכר לימוד לא יקר.
איך הבנק, אם כבר דיברנו, ואתה יודע, אנחנו, זה אחד בתוך השני השיחה הזאת.
כן.
יש את הנושא של מושה, למושה למי שלא יודע, מושה זה חלוקה בחלקים לא מסוימים. מה הכוונה? אין תתי חלקות בגדול.
נכון.
זאת אומרת שיכול להיות רשום בניין או נכס כלשהו, יכול להיות רשום על ארבעה אנשים, שלושה אנשים, שני אנשים גם, ואין את החלק המסוים, זאת אומרת, אין הגדרה שמגדירה.
בעצם ההגדרה אין זיהוי ודאי של, של אותה יחידה.
ההגדרה הזאת יכולה להיות או בדרך של תתי חלקות,
נכון.
או יכולה להיות בדרך שגם הבנקים מקבלים אותם, שיש שטרות עם תסריט מסודר, כן? שזה סוג של תחליף,
כן.
שהבנק צריך לבחון אותו יותר. אז זה דברים פשוטים.
השטרות אבל... שאתה נדבר עליהם זה בעצם סוג של, כמו הסכם שיתוף.
זה הסכם שיתוף, אבל רק, את אומרת, הבנק יתייחס אליו בדרך כלל, רק אם יש לו תסריט שכולם נכון. חתומים אליו. אחרת אם יש סתם שותפות, נכון. הבנק לא יכול לייחס, אי אפשר להגיד, אנחנו יודעים כמו שכונת התקווה, שזה שם בכלל משהו אחר לגמרי, יש איזה בדרך לפתרון, אבל חשוב לי שאנשים ישמעו איך הבנק מתייחס, שאנשים מגיעים לקנות לא דירה בן מושה, זה כבר אמרת, שבאים לקנות בניין במושה, באים לקנות דירה מתוך בניין שאין תתי חלקות, יש בעלויות ויש, אפילו אם יש רבע בניין ויש ארבע דירות, ובן אדם אומר, תשמעו רבע שלי, אבל אין לו תת חלקה, ועל אחת כמה וכמה שיש חמישה שותפים על ארבע חלקות, איך הבנק מתייחס לזה?
אז ברשותך אני אחלק את התשובה לשניים. כי הזכרת גם נושא של בניין. ואנשים היום גם מוכשים בניינים, זה קורה, הכל בסדר, אנשים מחפשים השקעות. כשבינם אחד או שניים מגיעים ורוכשים בניין שלם שכולו במושה, אני יודע מה, אפילו שתיים, שלוש דירות שנמצאים באותו בניין, אז הכל בסדר, כי הבנק משעבד את כל הבניין, זה לא משנה מושה או לא מושה.
זה החלק הקל.
כן. הבעיה מתחילה, כמו שאתה אומר שיש לך בניין, בדרך כלל זה בניינים שנבנו לפני הרבה מאוד שנים, ולא סידרו את הרישומים שלהם.
היום החוק דורש.
היום יש חוק שדורש את התיקון של הבית משותף, כן. אז בניינים, ולא חסרים כאלה בניינים, גם בירושלים, גם בתל אביב, יש הרבה מאוד מקומות, יש את זה הרבה מאוד מקומות, כן. אנחנו מבקשים שיהיה בעצם הסכם שיתוף. עכשיו, לפעמים אנחנו גם מבקשים שההסכם שיתוף הוא יופקד בטאבו. שיהיה, אתה יודע, שיהיה, כמו שאתה אמרת, תסריט, חתום.
לפעמים או שזה דרישה?
תראה, אני לא, אין בזה, זה לא דרישה, זה ודאי שזה, אם מגיע דירה שהיא במושה והסכם שיתוף בטאבו, מבחינת הבנק, הכל בסדר, כן, הכל בסדר והכל מסתדר. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, למשל, נגיד, הרוכש, מי שעכשיו מוכר, יש לו משכנתה בבנק הפועלים, אז לפעמים אתה יותר קל לך, אתה יכול לקבל שרשור של חוזים, אתה יכול להוכיח הרי מה אנחנו רוצים בסוף. אנחנו בסוף רוצים לדעת שאם חס וחלילה הבנק, הלקוח לא ישלם את המשכנתה, נוכל לממש את הנכס. נכון. אנחנו צריכים לדעת איזה נכס אנחנו ממשים, את הנכס בצד, צפון, מזרח, כל, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זיהוי ודאי. אז יש לנו אצלנו בבנק הפועלים, יש מחלקה שמטפלת בדברים האלה, שבודקת את הדברים האלה, זה אנשים שגם מבינים את הדברים, יודעים, הם מכירים נכסים. אם אתה שואל אותי איך לעשות את הדבר הזה, בינם הרי לפני שהוא נכנס לעסקה, הוא רוצה לדעת שגם יש לו מימון לזה. אני חושב שזה בסופו של דבר באמת צריך לקחת, אם אנחנו נוגעים פה רגע בדבר הזה, עורך דין שמתמחה, שזה ההתמחות שלו, זה מקרקעין, אנשים שמבינים בדבר ויודעים, אם אפשר לקחת מימון על הדבר הזה או לא. לפעמים אתה גם יכול לראות בנסח טאבו, אתה יכול לראות נסח טאבו. אתה רואה, יש משכנתה לבנק הזה שנלקח לפני שנתיים. אז אתה אומר לעצמך, הנה, יש מישהו, יש בנק שהנה זה עבר.
בדק את זה.
בדק את הדבר הזה, אז יש פה איזשהו, משהו שאפשר, איזה הכשר מסוים שאתה יכול להיכנס לזה. אבל זה עסקה שצריכים לדעת איך להיכנס אליה, זה באמת לא, גם אם יש מחיר מציאה, המחיר מציאה זה כנראה בעקבות הרישומים של העסקה הזאת. וחוץ מזה, דבר נוסף שאני חושב, אתה נכנס לעסקה כזאת, אתה הרי תרצה, יכול להיות שתרצה למכור את הנכס, בוא תחשוב אם יש אפשרות להסדיר את הנושא הזה.
בראבו, אלק. או, אתה צריך לחשוב עוד משהו. היה לי מקרה לקוח כעס עליי, לפני שנים, איש מבוגר, כעס עליי. הלכתי לקנות לו דירה בחיפה, והוא אומר לי, איך אתה קונה לי, תראה את הבניין פה ליד, שם אני יכול לקנות דירה פי שתיים בפחות כסף. אמרתי לו, תקשיב, הוא היה לו כסף מזומן, הוא לא היה צריך משכנתה. אמרתי לו, אתה תקנה את זה עכשיו, מה הצפי שלך? הוא אומר, עכשיו הדירה עולה 500,000, אני ארצה למכור אותה במיליון בעוד כמה שנים. בלי לעשות הסדר, למה זה בניין גדול. אמרתי לו, אני אשאל אותך, אתה יכול לקנות ב500,000, יש לך. אתה מסכים איתי ש-90% מהקונים שירצו לקנות ממך את הבית,
יצטרכו משכנתה. לעשות,
יצטרכו משכנתה, הם לא יוכלו לקנות. אנשים לא חושבים צעד אחד קדימה. אנשים לא מבינים. תקשיב, אנחנו יכולים לדבר עוד 10 שעות, אני גם לא רוצה...
אני רק, סליחה שאני קוטע אותך, אני... דיברנו מקודם על, על לבדוק את הדברים, עורכי דין ודברים כאלה, הרי, אתה יודע, אנשים היום, גם שוחחנו על זה, רוכשים רכבים. בן אדם רוכש רכב יד שנייה ב-20,000 שקל, מה הוא עושה? רץ לטסטליין, רץ לדינמומטר, בודק את הרכב ושלם 600 שקל על הבדיקה. אנשים נכנסים לעסקה הכי גדולה של החיים שלהם. זו העסקה הכי גדולה בחיים, רכישת רכב. לכו, תשקיעו עוד קצת, קחו שמי, קחו איזשהו יועץ נדלן, קחו עורך דין, תשקיעו כמה שקלים על העסקה הכי גדולה, שיבדוק לכם את הדברים.
אתה יודע, אני, אפרופו מה שאתה אומר, אני מרצה בערך 15 שנים. אחד הדברים שאני עושה בהרצאות כלליות או משהו, אתה יודע, היום פחות נפגשים, אבל אני שואל, אני שואל מי קנה דירה חדשה. הם מצביעים, אני שואל אותם, מי עכשיו מהקבוצה הזאת לקח עורך דין? ואז אומרים, לא, לקחנו, היה את העורך דין של המוכר.
טעות נפוצה.
מה זה הטעות הזאת? הוא לא מייצג אותך.
נכון.
הוא לא בודק לך. ואז אני אומר להם, בדיוק את המשפט, שאתם הולכים לקנות אוטו ב-30,000 שקל, ב-60,000 שקל, אתם הולכים לעשות בדיקה שהיא כמעט עולה 1,000 שקל, ומה אתם רוצים לבדוק? אם יש לה אוטו שילדה, אז ירד 50%, אז יהיה לכם אוטו ב-30. נגיד גם הלך מנוע, מנוע תחליפו ב-10, אז הפסדתם 40,000 שקל. לא קרה כלום, נשארתם עם אוטו.
נכון.
אם אתם לא יהיה לכם את הרישום, אתם יכולים להפסיד עולם ומלואו וכסף גדול. היה לי אחד המקרים שאני הרציתי באיזה מכללה לפני שנים בראשון, ושדיברתי על זה בהרצאה כללית של שיווק של המכללה, פתאום מנהל הסניף התחיל לבכות. ואני הרגשתי לא נעים, וואו. אתה יודע, אתה מרצה, פתאום הוא אומר, עכשיו, ולא הבנתי מה קרה, ואז הוא אומר לי, לא, אני מבקש סליחה, עכשיו אני מבין כמה הייתי טיפש.
וואו.
אני מבין כמה התפתיתי לקבלן, ובכלל אני לא רוצה לדבר איתך, ולא הספקנו לדבר על זה, על חפציבות וכל מיני כאלה.
ועל דוח נתוני אשראי שרצינו גם...
לא, לא, אני רוצה ש... במילה אחת, חשוב לי מאוד, באמת, אנחנו כבר בחריגת זמן, אבל אני בטוח שאנשים לא יוותרו ויקשיבו לך.
מקסימום נעשה שוב פעם.
נעשה עוד פעם, נעשה הרבה. כבר יש לנו אישור, יש לנו אישור מהנהלה.
יש אישור מהדוברות
ומהנהלה. כן, ויש הרבה מה לדבר, מסתבר. בייחוד שאנחנו, אנחנו מטבלים את זה בטיבולים, אבל אני רוצה בשתי מילים.
כן.
שתגיד לנו גם על הנושא של הנתוני אשראי, שאנשים לא מבינים את זה. אז במה מדובר? ובסוף איזה עוד שתי מילים, אז הפודקאסט יהיה 45 דקות או קצת יותר. אני בטוח שיקשיבו. וקצת אני רוצה עוד שתי מילים שהם משהו מהבנק, אחת המאפיינים, כדי שאנשים יבינו למה כדאי לעשות ולמה אני כל כך נהנה לעבוד עם בנק הפועלים.
תודה.
ולא סתם אתה פה, לא רק בגלל שאתה חבר, אתה גם יצא גוף שאני נהנה לעבוד איתו. אז בוא, תן לנו איזה שתי מילים על הנתוני אשראי הזה ומה זה המשמעות של זה. ניתן איזה סיכום שתספר על הבנק או דברים ייחודיים לכם.
מעולה. ונשחרר את כולם. אז אנחנו נתחיל בנושא של הדוח נתוני אשראי. היום זה אחד הדוחות שכל לקוח שמגיע לקחת אשראי, או מגיע אפילו להגדיל מסגרת אשראי בחשבון שלו. באת, יש לך 5,000 שקל מסגרת אשראי, אתה רוצה להגדיל ל-10, מוציאים על הלקוח, עליי, עליך, על כל אחד, מוציאים דוח נתוני אשראי. הדוח הזה, בעצם יש שני חברות במשק שמקבלים את הנתונים מבנק ישראל, כאשר הבנקים מזרימים את הנתונים לבנק ישראל. זה מחליף את ה-BDI ואת ה-Personal Checks, החברות האלה מטפלות בזה, אבל זה, אם פעם היו עושים בדיקות לפי מספר זהות, לבדוק BDI, לבדוק את ה-Personal Check, היום זה מחליף את זה. זה בעצם יש שם נתונים של, אפשר לקבל שם נתונים של 7 שנים אחורה, אבל הבנקים מוצאים נתונים של 3 שנים אחורה. הנקודה הזאת קצת מקלה לאנשים, כי אם בעבר ב-BDI וב-Personal Check קיבלו מידע על 7 שנים אחורה, פה קיצרו את הזמנים, אז בעצם אדם יכול לעשות, מה שנקרא, לעשות תשובה. יש לו אפשרות של 3 שנים. כל המידע הפיננסי שלנו נמצא שם בדוח. אני גם אזמין כל אחד מכם להיכנס, אפשר להוציא פעם בשנה בחינם דוח. זה לא עולה כסף,
איך וגם זה
לא...
את זה?
יש אתר, אתם רושמים, תרשמו בגוגל. דוח נתוני אשראי, בנק ישראל, תגיעו לאתר של, 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 של הרשויות, לא של בנק ישראל, אבל אחד מהגופים הממשלתיים, עם מספר זהות ותאריך המפקה של תעודת זהות, שים את זה בלי כסף, לא לכסף הדוח, תלמדו על עצמכם, תראו מה, איך הבנק רואה אתכם. יש שם את היתרות של המשכנתאות שלכם, ובכל בנק, באיזה בנק זה המשכנתה, איך שילמתם את המשכנתה בשנים האחרונות, דוח, בתוך הדוח יש שם גם את החשבון עובר ושב שלכם, הייתם בחריגה, הייתם בחריגה של יומיים, של שלוש, של 30 יום, זה הדוח שלכם, זה כמו בעצם מה שנקרא בארצות הברית הקרדיט ריפורט, זה מה שקורה היום פה בארץ. בעתיד גם יש שם בפנים גם איך אתה משלם את התשלומים שלך לרשויות. חברת חשמל, עירייה, כל התשלומים, זה בעצם הציון שלנו. ואם אנחנו נשמור על הדוח הזה, כשאנחנו נגיע לבנק והציון שלנו יהיה גבוה, כי זה עובד לפי מספרים, זה בדיוק כמו הקרדיט ריפורט, אנחנו נקבל, הבנק ירצה אותנו יותר, אם הבנק רואה שאנחנו אנשים שעומדים בהחזרים החודשיים, שאנחנו לא חורגים בחשבון בנק שלנו, שאנחנו אנשים שמתנהלים פיננסית בצורה נכונה, ייתנו לנו דברים יותר בקלות וגם יותר זול.
יפה מאוד.
אז זה חשוב מאוד. אני באמת אומר לכם, כל אחד לשמור על, על הציון שלו ולשמור על, על אותו אשראי, על אותו דוח נתוני אשראי. לגבי בנק הפועלים, תראו, אני בסופו של דבר, אני חרדי, כמו שאתם ודאי יודעים, ואני שהגעתי לבנק הפועלים, קיבלתי את ברכת הדרך מהרב שלי. אנחנו אנשים שמתייצים עם הרבנים.
גם אני.
יפה, נו, אז יש לנו עוד משהו במשותף. אז אמר לי הרב שלי, אומר לי אני, שאני יודע שאני הולך להיות שליח ציבור. עכשיו, שליח ציבור זה לא רק שליח ציבור של המגזר החרדי. אתה שליח של הציבור, אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה נמצא בתוך בנק, אתה נמצא במקום שאתה יכול לעזור. אז קודם כל, אני באמת מזמין כל אחד מי שרוצה לנסות ולעזר בי בשמחה רבה, כי בסוף אני באמת, זה המטרה, לעזור לכל אחד.
אני יכול להעיד.
תודה. אני אומר תמיד, אני לא כל יכול. כל יכול יש רק אחד למעלה, אבל אני כל רצון. אני רוצה. ובדרך כלל כשרוצים גם רוב הפעמים מצליחים.
כן, אבל אני חושב שזה שאתה רוצה ומאפשרים לך לרצות את זה מהבנק, זה אומר גם מה, איזה בנק עומד אחריך.
אין ספק, אנחנו הבנק ברוך השם הגדול במדינה, ואנחנו עושים עסקים בכל התחומים, בתחומים עסקיים, בתחומים של ליווי פרויקטים, בתחומים של כל דבר שקשור לפיננסים, יש פתרון בבנק הפועלים, בהכל. אם זה גם חברות ענק שעושים את תשתיות דרך בנק הפועלים, ואנשים בתחום ההייטק, אין תחום פיננסי שבנק הפועלים לא נוגע בו, ובכיף ובאהבה גדולה אני מזמין כל אחד שירצה לפנות אליי, אם אתה רוצה צחי להגיד להם איך לפנות, אז אתה יכול.
לא, אתה תחליט.
אני אתן את הנייד שלי?
לא, אל תקריא את זה, אבל אם אתה תחליט שאתה תרצה לתת את הנייד, זה הופיע אצלי באתר.
אז אתה יכול בשמחה ובכיף ובאהבה גדולה.
תראו, אני, בא לי לשאול עוד 100 שאלות, ויש עד המון מה לשאול. וכמו שאמרת, אולי נחשוב ונעשה עוד אחד.
בשמחה. שמחתי, אני תודה רבה לך על שהזמנת אותי.
אז כן, עכשיו, מה שחשוב לי, אני רוצה להגיד לסיכום שני דברים. א', אנחנו רואים, ונכון שזה כאן אדם מיוחד שבא, כמו שאמרת, שתשליח ציבור, אבל אני חושב שזה מאפיין, ואנשים צריכים להבין שהיום הבנקים יושבים שם אנשים, ויש רצון. יש עוד משהו שחשוב לי להגיד, אנשים לא מודעים לזה, אנשים חושבים שלפעמים הבנקים לא נותנים להם דברים בגלל שהם רעים, אז אתה אמרת את זה, הבנקים לפעמים מצילים אותם, ויש עוד משהו, הבנקים לא אוהבים להילחם באנשים. אז אני לא בנקאי, אתה בנקאי, אבל אני רוצה להגיד את זה בשמך, שלקוח נכנס לבנק ולוקח אשראי, הבנק רוצה לגמור את האשראי איתו עד הסוף, ולא רוצה חס וחלילה לא לפנות אותו מדירה, ולא רוצה להילחם איתו דרך עורכי דין. זה ימים שחורים של הבנק. א', בנקים מפסידים מזה.
בטח
סניפים שנרשם להם מפסידים.
נכון, בטח.
והכל, וזה לא מוסיף להם נקודות. מנהל בנק, מנהל סניף, יעשה הכל, הכל, למנוע מלקוח ליפול.
מעבר לזה שזה... כשיגיעו בזמן, אם לקוח, אני רק מחדד את
זה שלך. זה מה שאני בא להגיד. אני בא להגיד, אני בתור מישהו שנפל עם עסק, ואני יכול לספר מה בנק היה, ואני כן אגיד את זה, בגלל שהיה לי מנהל, ואני אשמח להשמיע את זה, יניב פרי.
מה, היה מנהל פה?
יניב פרי, שהייתי חייב לו כסף, זאת אומרת, הייתי חייב לסניף שלו כסף, א', שבאתי והודעתי שסגרתי, היה לי את הבית ספר לקוסמטיקה, של זה פודקאסט שלם, הוא אמר לי, קודם כל, אנחנו סומכים עליך, לאט לאט, דרך אגב, אותו דבר אמרו לי גם באוצר החייל. ואז, אני לא אגיד את הסכום, באתי אליו אחרי 3 ימים, הוא כעס עליי, אמר לי, למה מהרת?
וואו.
והוא היה עם אברהם, עם, עם, עם הסגן שלו, אז היום הוא נהל בעצמו, ושני מלאכים.
וואו.
והנה, זה
מוקלט. אני הולך לספר לו את זה.
זה מוקלט, הנה, הוא יודע. אבל תגיד לו את זה.
נגיד לו.
אני ארוג בשבילו.
וואו.
בשבילו, בשביל הסגן שלו, שהיה אז, זה היה סניף רמבן, שהוא כבר לא קיים, והוא בא, ובאתי, אמרתי לו, שמע, אני יודע להחזיר חלק מהכסף, ונשאר סכום, לא משנה, כמה מאות אלפי שקלים שאני לא יודע להחזיר. הוא אמר לי, מה אתה דואג? אני נותן לך עכשיו הלוואה לשנה. סוגר לך בלון, לא נוגע.
וואו.
הוא אומר, בעוד שנה, בעוד שנה, אתה קוסם, הוא קרא לי. אתה תדע לבוא ולהגיד לי, או אם גמרת לשלם את זה, או אם אתה יודע איך, איפה אתה נמצא, הרי אתה, מה, אתה כן. תסתדר. אמר, אני שנה לא רוצה, הוא אומר, בעצם לא נותן לך הלוואה. אתה יודע, לשנייה נחרד, הוא אומר, אני נותן לך את מה שאמרתי לך, פלוס 30 אלף שקל. וואו. כאילו, משהו ו-30. למה? הוא אומר, אתה צריך גם לאכול.
מדהים.
והדבר הזה, הוא אומר, אבל אני עושה את זה, שדיברנו אחר כך, הוא אומר, אני עושה את זה בגלל שאתה התנהלת מולנו בהגינות.
באת בזמן.
אז אני אומר, זה בדיוק מה שאמרת. אז היה לי הזדמנות גם להחמיד דרך זה, אבל שאם יש לכם בעיה, אם יש לכם, גם בהחזר משכנתא.
לא להדחיק.
אם יש לכם בעיה בהחזר משכנתא, לא בגלל קורונה.
תבואו לדבר.
לכו לבנק. הבנק בסופו של דבר רוצה שאתם תעברו חלק.
אנחנו שותפים שלהם. אנחנו שותפים.
הבנק לא רוצה שאתם תיכנסו למצוקות.
נכון מאוד.
ואתם יודעים שעדיף לפעמים לא לשלם חשמל בבית מאשר להסתבך עם משכנתא, אבל אם אתם תבואו לבנקאי ותגידו לו, שמע, יש לי בעיה, אתם לא תפלו על אוזניים הרלות.
נכון מאוד.
נכון שאותו בנקאי צריך לפנות להנהלה והכל, אבל תעשו את הכל. גם על, אתה יודע, שבנקים מצלצלים, לפעמים זה חסום, תענו לחסומים. בטח שאתם במצב של מצוקה. אני יכול להעיד כמה זה עזר לי. ואלי,
אי אפשר לברוח מזה בסוף, זה...
לא, צריך להיות את האמת, ושאתה עובד נכון. אחד הדברים שאני הייתי לקראת הנפילה שלי, כבר הייתי בחריגות, והייתי בא והייתי אומר, תשמעו, יש לי חריגה, אני אחזיר אותה עוד שבוע, ועמדתי במילה שלי, ואם היה לי בעיה, באתי ואמרתי. אז אני אומר, גם לילדים אני אומר, עשיתם טעויות, שגידלנו את הילדים, עשיתם טעות בבית ספר, תגידו שעשיתם טעות, שלא נגן עליכם סתם.
הידברות, לדבר. יפה.
אז אלי, אני באמת, אני כל כך מתרגש שהפודקאסט הזה נגמר ועצוב לי, ובאמת אנחנו נחליט עכשיו על עוד פעם. שמע, אנחנו כבר כמעט 50 דקות יותר, וזה 40 דקות בדרך כלל פודקאסטים, אבל אני בטוח שעכשיו אנשים אומרים, וואלה, חבל שזה לא נמשך.
אז עדיין אנחנו נמשיך בזה.
אנחנו נמשיך, ותודה רבה שהיית פה.
תודה רבה, צחי, שהזמנת אותי לפה. כיף ותענו גדול לשבת ולדבר איתך. תודה רבה.
אנחנו נמשיך לעבוד עם בנק הפועלים, שמאיר לנו פנים, ובטח איתך שאתה נותן שירות ללקוחות.
תודה רבה.
תודה רבה רבה.